אנחנו ביום שישי, פרשת בשלח, פרק ט"ז, פסוק י"א. מדבר אדוני אל משה לאמור: שמעתי את תלונות בני ישראל, דבר אליהם לאמור: בין הארבעים תאכלו בשר, ובבוקר תשבעו לחם, וידעתם כי אני אדוני אלוהיכם. עכשיו מתארת לנו התורה איך הם בפועל קיבלו גם את הבשר שהם ביקשו וגם את המן, שעל המן יש לנו תיאור יותר ארוך. כן, מן השמיים. ויהי בערב בתעל הסלב ותכס את המחנה, ובבוקר הייתה שכבת הטל סביב למחנה. אומר רש"י, הסלב מין עוף ושמן מאוד. הרי כשעם ישראל ביקשו בשר, כוונתם הייתה לבשר של בהמה. איפה אנחנו יודעים שכוונתם הייתה לבשר בהמה? כי כשרש"י אתמול למדנו שהוא אומר שהם ביקשו בשר והיה שלא כהוגן, רש"י מסביר למה זה היה שלא כהוגן, שהרבה בהמות היו להם. ומזה אנחנו מבינים שמה הם בעצם ביקשו? הם ביקשו בשר שמן, בשר בהמות. לכן כשהקדוש ברוך הוא נתן להם את בקשתם, הוא נתן להם את זה שלא יתרחפו להם בהמות על הראש, אבל זה היה מין עוף ושמן מאוד. הייתה שכבת הטל, אומר רש"י כך: הטל שוכב על המן. זאת אומרת, היה מן ומעליו היה טל. שואל רש"י, אומר במקום אחר, הוא אומר כשמסתכלים בספר במדבר, כששם התורה מתארת לנו את המן, שם כתוב ברדת הטל וגומר, שם כתוב הפוך, שם כתוב ברדת הטל על המחנה לילה, ירד המן עליו. ושם רואים שהמן נמצא על הטל, פה רואים הפוך, שהטל נמצא על המן. אז איך הדברים מסתובבים? אז זה מה שרש"י אומר פה: הטל יורד על הארץ, והמן יורד עליו, וחוזר ויורד טל עליו, והרי הוא כמונח בקופסה. זה החיבור בין הפסוקים שכתובים, פסוק אצלנו ובספר במדבר, פרשת בעלותך. פסוק י"ד: ותעל שכבת הטל, והנה על פני המדבר דק מחוספס, דק ככפור על הארץ. עכשיו התורה מתארת לנו איך גילו בני ישראל פעם ראשונה שהם ראו את המן, איך זה היה נראה לעיניהם. וטל שכבת הטל, מה הכוונה וטל שכבת הטל וגומר? אומר רש"י כלל: כשהחמה זורחת עולה הטל שעל המן לקראת החמה, כדרך טל עולה לקראת החמה. טבע שהקדוש ברוך הוא יצר שהטל כל בוקר ברגע שיש זריחת השמש, הטל עולה למעלה. אומר רש"י, אפילו אם תעשה ניסיון מדעי, תראה בעיניים מוחשיות שאתה עולה למעלה. מה תעשה? אף אם תמלא שפופרת של ביצה, תיקח ביצה, תרוקן את הפנים של הביצה, כמובן שיהיה לך רק את השפופרת רקע, ותמלא את השפופרת הזו של הביצה טל, ותסתום את פיה, תסתום מלמעלה את הפה של השפופרת, שהטל לא יהיה לו מאיפה לצאת, ותניחה בחמה, תשאיר את זה לקראת זריחת השמש, היא עולה מעיליה באוויר, תראה שהשפופרת של הביצה מתעלה. למה? כי הטל עולה לקראת החמה, וכרגע מי שיוצר אותו זה השפופרת של הביצה, אז הוא יעלה עם השפופרת של הביצה ביחד. ומילא גם פה, כשבני ישראל יצאו בבוקר וזה היה בעת הזריחה, אז הטל עלה למעלה, ואז ברגע שהטל למעלה הם גילו את מה שמונח מתחת לטל, שזה היה המן. רש"י מוסיף אבל ואומר: רבותינו דרשו, יש כאן מדרש מעניין, שהפירוש בטל, שכבת הטל, זה לא הטל הזה שעליו מדובר שהוא היה מונח על המן במהלך הלילה, אלא מה? רבותינו דרשו שהטל עולה מן הארץ באוויר, וכעלות שכבת הטל נתגלה המן, וראו והנה על פני המדבר וגובה. מה רש"י מביא מהמדרש? הוא מדרש כזה, רש"י תנחומה אומר: תראה איזה חביבות יש לעם ישראל, שבהתחלה הסדר היה שלחם בא מן הארץ והטל בא מלמעלה. שינה להם הקדוש ברוך הוא סדרי בראשית. מה הוא עשה? היה ככה: בהתחלה היה טל, מעליו ירד מן, ומעליו ירד עד הפמטל. אחר כך כשהגיע בבוקר בזריחה, איך שהגיע זריחת השמש, אז המן העליון, הטל שהיה מלמעלה, עלה. אחרי שהטל עלה, הוציא הקדוש ברוך הוא טל חדש. מאיפה הטל החדש הזה הגיע? מן הארץ. מהארץ הגיע טל חדש, והטל החדש הזה עכשיו הולך לחסות את המן עוד הפעם. הטעם החדש הזה שעכשיו בא מן הארץ, הוא עולה ועוד רגע הוא נוחת לחסות את המן מלמעלה. בזמן שהטל הזה שעלה מן הארץ היה באוויר לפני שהוא נחת על המן, באותו שלב ראו בני ישראל את המן. זה מה שהמדרש אומר, וטל שכבת הטל. מה זה הטל שכבת הטל? כמו אני קראתי פעם את הלשון של רש"י, ורבותינו דרשו שהטל עולה מן הארץ באוויר. היה טל חדש שהגיע מן הארץ, שינוי סדרי בראשית, הוא עלה באוויר, וקהלות שכבת הטל, כשהטל הזה עלה באוויר, נתגלה המן, וראו, והנה על פני המדבר, וגומה ואז הם ראו את הטל. כך אומר המדבר. דק, מה פירוש הנה על פני המדבר דק? דבר דק, מחוספס. מה פירוש המילה מחוספס? מביא כרואה שהיא שלושה פירושים למילה מחוספס. שלושתם לא כמו שאנחנו בשפה שלנו משתמשים עם המילה מחוספס. מחוספס פירוש ראשון אומר רש"י מגולה. פשוט הם ראו שיש על המדבר משהו דק והוא היה מגולה, מגולה מהטל שגילה אותו. ואין דומה לו במקרא. אין לנו במקרא בכל החומש עוד פעם שכתוב את המילה הזו מחוספס ויש לו את הפירוש הזה. פירוש השני ברש"י, ויש לומר, פירוש נוסף אפשר להגיד, מחוספס, לשון חפיסה ודלוסקמה. מה זה חפיסה ודלוסקמה? זה ציטוט מהגמרא, שבלשון המשנה, שהפירוש חפיסה ודלוסקמה זה חפיסה משתמשים כשאתה רוצה לקחת יין, אז יש כמו נוד שעושים אותו מאור, זה נקרא חפיסה, ודלוסקמה זה כמו תיק. ג'יימס בונד כזה, שהולכים איתו להכניס דברים, בלשון המשנה ככה זה נקרא, אומר רש"י, זה נקרא אולי מחוספס, שראו שהטל, שהמן היה מונח כאילו סגור בתוך איזה קופסה, כפי שרש"י מפרש את דבריו, כשנתגלה משכבת הטל, ראו שהיה דבר דק מחוספס בתוכו בין שתי שכבות הטל. אז הפירוש השני במילה מחוספס. הפירוש השלישי אומר רש"י, ואונקלוס תרגם, אונקלוס אומר לנו דבר שלישי, מה זה מחוספס? מקלף. וקלף זאת אומרת כאילו שקילפת משהו וראית מה היה מתחתיו. לשון מחשוף הלבן, כמו שכתוב אצל יעקב אבינו במקלות שם, יש שם את הלשון מחשוף הלבן. מה זה מחשוף? שהדבר הזה התגלה אחרי שהוא לקח את המקל והוא גירד ממנו, אז במקומות שהוא קילף נהיה חשוף וראו את החלק הפנימי שהוא לבן. על דרך זה גם פה זה נקרא מחוספס. ככפור, מה זה נקרא שהוא היה דק ככפור על הארץ? כפור אומרה שהיא ילידה בלה, זה שכבה כפורה. דעדק כגיר, ככה אומר אונקלוס על המילים שהיה כתוב קודם בפסוק, דק ככפור על הארץ, אומר אונקלוס דעדק כגיר. מה זה דעדק? דעדק זה כמו דק. מה זה כגיר? המילה הזו כגיר לא כתובה בתורה, כפי שרש"י יגיד בסוף פירושו. אונקלוס לא מתרגם מילה מסוימת שהתרגום שלה זה כגיר, אלא המילה כגיר זה אונקלוס מוסיף מעצמו מילה כדי שנבין מה זה נקרא דק. מה זה כגיר? אומר רש"י ככה, כאבני גיר. מה זה אבני גיר? והוא מין צבע שחור כדאמרינן גבי כיסוי אדם, הגיר והזרניך. יש בגמרא במסכת ביצה שמדברים שם על דיני כיסוי דם שצריך לחסות כששוחטים עוף או חיה, ושם יש דיון מה כשר לחסות איתו את הדם ומה לא כשר, ושם כתוב לגבי הכיסוי דם יש גיר. מה זה גיר? גיר זה סוג מסוים של אבן שבצבע שלו המקורי הוא שחור. פה לא הבאנו את זה כדי להשוות אותו למן שהמן היה שחור, אלא הבאנו אותו להשוות אותו למן רק לגבי הדקות של החומר. זה הדמיון היחיד שאונקלוס מביא כאן לגבי הנושא של הגיר. שם מביא רש"י את כל פירושו של אונקלוס, דק, דק ככפור על הארץ. אז הוא אומר דעדק כגיר, המילה כגיר הוא מוסיף כדמיון למה מתכוונים, כגלידה על ערה. ואז רש"י אומר את זה בלשונו, דק היה כגיר, כמו היה דק כמו שהגיר הוא דק, ושוכב מוגלד כקרח על הארץ. וכן פירושו דק ככפור, שטוח, קלוש ומחובר כגליד. הוא היה פשוט שכבה דקה קפואה כמו דבר שנהיה גליד. דק, פירוש המילה דק זה תנביש בלעז, תנביש זה דק. שהיה מגליד גלד דק מלמעלה. הוא כגיר, שתרגם אונקלוס, את המילה הזו כגיר, שאונקלוס אומר, אומרה שהיא תוספת הוא הלשון העברית ואין לו תאיבה בפסוק. אונקלוס לא תרגם מילה מסוימת בפסוק שהתרגום שלה זה כגיר, כמו שאמרנו קודם, כגיר זה רק דמיון מעניין אחר שבכלל לא דומה למן בצבע. הדמיון היחיד שיש לו למן זה רק לגבי הדקות שלו ולא לגבי המראה הצבע שלו. פסוק כתבב, ויראו בני ישראל ויאמרו איש אל אחיו מן הוא, כי לא ידעו מה הוא. ויאמר משה עליהם, הוא הלחם אשר נתן אדוני לכם לאוכל. אומר רש"י, מן הוא, מה התכוונו כשאמרו מן הוא? מן זה לא שם שאנחנו היום קוראים לו מן, אבל מה התכוונו היום כשאמרו מן בפעם ראשונה? אומר רש"י, מן זה נקרא הכנת מזון, דבר שאפשר להכין ממנו אוכל, זה נקרא מן. מאיפה רואים שדבר שאפשר להכין ממנו אוכל נקרא מן? מביא רש"י חיזוק לדבר, כמו כתוב בספר דניאל, וימן להם המלך. מה הכוונה וימן להם המלך? שהמלך הכין להם אוכל. אז רואים שהמילה מן, וימן, זה אותו משמעות. לא ידעו מהו, שיקראו בשמו, אז לא ידעו איזה שם לקרוא לו, לכן אמרו מנו. פסוק תזיין, זה הדבר שציווה אדוני, לקטו ממנו איש לפי אוכלו, אומר לגולגולת, מספר נפשותיכם, איש לאשר באוהלו תיקחו. מרש"י אומר שם מידה, מה הגודל של המידה נלמד בעזרת השם בפסוק האחרון של השיעור היומי, כתוב שם הגודל של העומר כמה זה, כמה הם לקטו. מספר נפשותיכם, אומר רש"י, כפי מניין נפשות שיש לאיש באוהלו, תיקחו עומר לכל גולגולת. כל אדם ואדם מקבל את המנה היומית שזה העומר של מן. פסוק י"ז, ויעשו כן בני ישראל וילקטו המרבה והממית. לכאורה יש כאן בפסוק הזה סתירה מיני ובית. למה? כי מה אמר משה רבינו לבני ישראל? לקטו ממנו כמה? עומר לגולגולת. מה אומר לנו פסוק י"ז? ויעשו כן בני ישראל. מה זה ויעשו? הם עשו מה שמשה אמר להם. אז אם מה שמשה אמר להם הם עשו, כמה הם היו צריכים לקרות? עומר. מיד אחר כך כתוב וילקטו המרבה והממית. מה זה המרבה והממית? אחד לקח יותר, אחד לקח פחות, אמרו להם לקחת עומר.
זה למשפחה, ככה אני מבין את זה.
אז רש"י אומר לנו, אז רש"י אומר המרבה והממית, המילה הזו המרבה והממית כתוב גם פסוק י"ח, אז אולי נקרא את פסוק י"ח ואז נלמד את רש"י. פסוק י"ח אומר, וימודו בעומר, ולא העדיף המרבה והממית לא החסיר, איש לפי אוכלו לקטו. אומר רש"י ככה, המרבה והממית, יש שלקטו הרבה ויש שלקטו מעט. זאת אומרת, אף אחד לא היה צריך ללכת עם מידה ולעמוד שם בחוץ ולקחת שזה יהיה בדיוק. לקחו באופן, בעומדן. קחו את הכלי של עומר ומילאו, בלי להיכנס לדקדוקים של
גולגולת.
ממש על המילימטר של המידה. וכשבאו לביתם, מדדו בעומר איש איש מה שלקטו, ומצאו שהמרבה ללקוט לא העדיף על עומר לגולגולת, אשר בעולו. והממית ללקוט לא מצא חסר מעומר לגולגולת. זה לא שבכוונה אחד לקח יותר, אחד לקח פחות. וזהו נס גדול שנעשה בו. מתאו מילה בלי דיוק, כשהגיע הביתה ראה שהכל עומד על הדיוק של, של הגרם של כל אחד כמה שהוא קיבל. פסוק יוצאת, שם אומר להם משה רבינו ציווי נוסף על המן. למדנו הרי בשיעור של אתמול שהמן היה לו ניסיון, למען הנסנו ילך בתורתי אם לא, ומה היה הניסיון, איזה תורתי? אז שם רש"י אמר, אם הם ישמרו את המצוות התלויות במן. שתי מצוות היו תלויים במן, לא להשאיר ולא לצאת בשבת ללקוט. אז פה אנחנו לומדים את הציווי הראשון שהיה על המן. היום אמר משה עליהם, איש על יותר ממנו עד בוקר, לא להשאיר שום דבר ליום המחרת. זאת אומרת, זה היה כאן עניין של אמונה שהיית צריך לדעת שמחר יהיה לך משהו אחר, היום תאכל את מה שיש בלי לחשוש ולהשאיר למחרת. פסוק חף, ולא שמעו אל משה ויותירו אנשים ממנו עד בוקר, וירום תולעים ויבאש ויקצוף עליהם משה. מי הם היו אלו האנשים? אומר רש"י, ויותירו אנשים, זה אותם אנשים שאנחנו מכירים אותם כבר כמה וכמה פעמים, זה דתן ואבירם. וירום תולעים, לשון רימה, רימה זאת אומרת שתולעים מילאו את כל המן, ויבש. מה זה ויבש? לכאורה הסדר הוא הפוך, קודם זה נהיה באוש, באוש זה נהיה ריח לא טוב, ואחר כך מתפתח מזה תולעים. למה התורה הופכת את הסדר, היא אומרת, היו תולעים ויבש, אז רש"י מתייחס ואומר ככה, הרי זה מקרא הפוך, שבתחילה הבאיש ולבסוף התליע. מאיפה אנחנו יודעים שבאמת ככה היה? כעניין שנאמר, כמו שכתוב בהמשך, נלמד בעזרת השם עוד מעט בפסוק חב דלת, ששם כתוב שבשבת ראו שנשאר, מה התורה אומרת לנו, שלא, מה לא קרה בשבת שבכל אופן השאירו למחרת, כתוב, ולא הביש ורימה לא הייתה בו, אז שם כן כתוב את הסדר הרגיל. וכן דרך כל המטליים, כל דבר שנהיה מטולה, אז קודם הוא נהיה בועש ואחר כך הוא מטליע, למה כתוב כאן סדר הפוך? אז התשובה היא שהאמת שככה באמת היה, אבל פה היה איזה נס שהקדוש ברוך הוא רצה שכולם יראו את הבושה של דתם ואווירם. אז כשהם השאירו את זה בלילה, אז אמנם הוא נהיה בעוש, אבל הריח לא יצא ממנו, כדי שאנשים לא, שהם לא יזרקו את זה לפח, שישאירו את זה ככה, ואז הוא באמת יצא ממנו ריח לא נעים, והתולעים התרבו והתרבו, וכשהגיע בבוקר כולם ראו כמויות כאלה של תולעים, ואז התברר שהם לא שמעו בכל משה והשאירו. אבל אם זה היה הפוך, אם שם היה הולך תהליך טבעי שקודם היה בועל, שם היו מיד זורקים, אף אחד לא היה יודע שום דבר, לכן התורה אומרת שהסדר היה כאן הפוך. פסוק חף א', והלקטו אותו בבוקר בבוקר, איש כפי אוכלו וכם השמש ונמס. והלקטו אותו הכוונה, כולם הגיעו למחרת, לקטו, וכם השמש ונמס, מה נמס? הנשאר בשדה נימוח ונעשה נחלים. למרות שלכאורה למדנו שהיה נס גדול, למדנו קודם ברש"י, מה היה הנס? שכולם לקחו בדיוק, אז לכאורה אם כולם לקחו בדיוק, אז גם בחוץ לא היה צריך להישאר כלום, כי אם הקדוש ברוך הוא הוריד מן באופן מדויק לכל עם ישראל, אז אם זה היה מדויק, אז אחרי שכולם אספו היה צריך להיות ריק לגמרי, שלא יישאר אפילו גרגיר אחד. למה עשה הקדוש ברוך הוא שיישאר, ואז נהיה נחלים של מים מהמן הזה, מה הייתה המטרה? אז ממשיך רש"י ואומר, ושותים ממנו איילים וצבעים, ואומות העולם צדין מהם ותואמים בהם טעמן, ויודעים מה שבחן של ישראל. אז אנחנו פשוט לפרסם את הנס, מה עם ישראל זוכים במדבר, אז נתן גם לאומות העולם לטעום בצורה עקיפה את הטעם של המן. ונמס, אומר רש"י, מה זה ונמס? פשר, די מאפשיר, לשון פושרים. מי אומר בעצם את המילה הזו פשר? אז זה בעצם היה מילים של אונקלוס, כי המילה של אונקלוס וחם השמש ונמס, אז אונקלוס אמר, כד חמה לא אישים שפשר, זה מה שרשי אומר, לשום פושרים, על ידי השמש מתחמם ומפשיר, ונמס דשטימפריר, היינו שזה מפשיר, ודוגמתו בסנהדרין, בסוף ארבע מיתות. רש"י אומר, אם תסתכל בגמרא במסכת סנהדרין, תמצא שם את המילה הזו של פשר, שהפירוש שלו זה נמס. פסוק כ"ב, ויהי ביום השישי, לקטו לחם משני העומר לאחד, ויבואו כל נשיאי העדה ויגידו למשה. אומר רש"י, אולי נקרא גם את פסוק כ"ג, ואז רש"י מתייחס לשני הפסוקים גם יחד. ויאמר עליהם, הוא אשר דיבר אדוני, שבתון, שבת קודש לאדוני מחר, את אשר תופו, איפו, את אשר תבשלו בשלו, את כל העודף, הניחו לכם למשמרת עד הבוקר. למרות שלמדנו כבר בימים הקודמים, שכשעם ישראל היה, אנחנו אמרנו ביום רביעי, כשעם ישראל היה במרה, אז כתוב שמה, שם שם לו חוק ומשפט. מה היה במרה? אומר שם רש"י שבמרה נתן להם מקצת פרשיות של תורה שהתעסקו בהם, ואחד מהדברים שמשה לימד אותם במרה זה היה על שבת. אז אחורה הם כבר היו אמורים לדעת שיש דבר כזה שנקרא שבת, כי הרי משה נתן להם ללמוד את הלכות שבת. אז הכוונה היא, הם ידעו שיש כזה מושג שבת, אבל הם לא ידעו לקשר את זה שביום הזה, ביום השביעי, זה היה עדיין מופשט המושג. למדים אותך מושג, אבל לקשר את זה הלכה למעשה, זה היה הפעם ראשונה שהם נתקלו עם העניין הזה. אומר רש"י, לקטו לחם משנה, מביא רש"י שני פירושים בדבר. פירוש הראשון הוא אומר, כשמדדו את לקיטתם באוהליהם, מצאו כפליים, שני העומר לאחד. אותו נס שהיה להם כל יום, שהגיעו למדידה מדויקת של עומר, בשבת הם רואים שזה הכפיל את עצמו. מדרש אגדה אומר, מדרש אגדה יש לו שאלה. לכאורה, כתוב כבר במפורש בפסוק, שני העומר לאחד, זה הלשון של הפסוק. למה צריך להיות כתוב גם לחם משנה? אפשר להגיד, ויהי ביום השישי, לקטו שני העומר לאחד, בלי המילים לחם משנה. לכן המדרש אומר שהלחם משנה מוסיף לנו עוד דבר. מדרש הגדה, לחם משנה, הפירוש הוא לחם משונה. אותו היום נשתנה לשבח בריחו וטעמו. ראו דבר מעניין, שיש להם כפול שתי מנות, והמנה אחת יש לו טעם רגיל, והמנה השנייה יש לו ריח של שבת, כן, משהו שונה שלא היה כל השבוע. וזה המשך, שאם להגיד ששניים היו, ולא כתיב שנייה אומר לאחד, אלא משונה בטעם וריח. ויגידו למשה, שאלו מה היום מיומיים, מה קרה היום, למה קיבלנו היום מה שבדרך כלל מקבלים יומיים. וכאן יש ללמוד שעדיין לא יגיד להם משה פרשת שבת שנצטווה לומר להם. הרי למדנו קודם בפסוק A שמשה רבינו קיבל ציווי מהקדוש ברוך הוא, ומה אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבינו? תגיד להם, כמו בשיעור שלמדנו ביום חמישי אתמול, והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו, והיה משנה על אשר ילקטו יום יום. אז הם היו אמורים לדעת מראש שזה מה שאמור להיות, ואם הוא היה אמר להם מראש את הפסוק הזה, הם לא היו באים למחרת ושואלים למה יש לנו כפול, הם כבר היו אמורים לדעת. מזה אנחנו לומדים שמשה רבינו אמנם קיבל ציווי לומר להם, אבל הוא לא אמר להם את זה. ומכאן יש ללמוד שעדיין לא יגיד להם משה פרשת שבת שנצטווה לומר להם, והיה ביום השישי והכינו וגומר. עד ששאלו את זאת, עד שהם לא באו לשאול, הוא לא אמר להם מה שהוא בעצם היה אמור להגיד להם. אמר להם, לכן רואים פה בפסוק חב ג' מה הוא אומר להם. הוא אמר להם, הוא אשר דיבר השם. מה זה אשר דיבר השם? זה בעצם מה שהייתי צריך להגיד לכם ולא אמרתי לכם קודם. הוא אשר דיבר השם שנצטוויתי לומר לכם, ולקח אנשו הכתוב. לכן הוא קיבל עונש בלשון התורה שאמר לו מה כתוב בהמשך, נגיע עוד מעט לפסוק חפחת, כשהקבל הוא אומר אדנה מאנתם מאנתם, הוא מדבר על העם, גם למשה רבינו כולל אותם ולא הוציאו מן הכלל. נגיע עד מעט לזה. את אשר תופו, איפו, מה אומר להם משה רבינו? אתם עכשיו ביום שישי קיבלתם שתי מנות כפולות, מה שאתם רוצים לאפות בתנור, אפו היום הכל לשני ימים. זה הציווי של מה שנאמר, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, היום צריכים לטרוח ולעשות הכל. מה שאתם צריכים לבשל ממנו במים, בשלו היום. מרש"י, לשון אפייה נופל בלחם, לשון בישול בתבשיל. סוב למשמרת, מה הכוונה? לגניזה. לגנוז אותו למתי? לגנוז אותו למחר. היום תספו, היום תבשלו, ומחר תאכלו את העניין הזה. סוג חב ד', ויניחו אותו עד הבוקר כאשר ציווה משה, ולא הביש ורימה לא הייתה בו. היום אומר משה, יכלו היום, כי שבת היום לאדוני. היום לא תמצאו בשדה. למה יש כאן שלוש פעמים, היום, היום, מה, כאילו, יש כאן, כפי שרש"י יסביר, שלוש פעמים משה מדבר לעם ישראל בשבת, ומרגיע אותם עם העניין הזה של הלחם משנה, והיו בלחץ מהלחם משנה הזה, עם ישראל, ומשה רבינו היה צריך שלוש פעמים להתייחס, כפי שרש"י מפרט, הוא אומר ככה, היום המשה יכלו היום וגומר, שחרית, שהיו רגילים לצאת וללקוט, כל יום הרי בבוקר היו רגילים ללקוט מן, באו לשאול אם נצאים לב, כי הם לא הצטוו עדיין את הציווי הזה לא לצאת ללקוט. אז הם שאלו אותו, נו היום גם ללקוט? אמר להם, את שבידכם יכלו. זה המילה הראשונה. ביום המשה יכלו היום. לא, אל תצאו ללקוט. יש לכם את המנה הכפולה, תאכלו. לערב, לערב הקלנה אחר הצהריים, לא בצאת שבת, שעוד היה שבת, חזרו לפניו ושאלו מה הוא לצאת, אולי עדיין לצאת עכשיו, עוד מעט את אותו נגמר היום, מה יהיה מחר בבוקר? אמר להם, שבת היום, שבת לא יוצאים, שאו. ראה אותם דואגים שמה פסק המן ולא ירד עוד? אמר להם, היום לא תמצאו. ומה תלמוד לומר היום? היום לא תמצאו, אבל מחר תמצאו. זה לכן שלוש פעמים כתוב כאן היום, היה צריך שלוש פעמים להתייחס להרגיע אותם בעניין הזה של המן. ואז בא הציווי בפסוק הבא, שהוא יהיה ציווי תמידי, ששת ימים תלקטו, וביום השביעי שבת לא יהיה בו. בכל זאת מספרת לנו תורה מה היה כאלה שעשו הפוך, אבל קודם נראה את רש"י בפסוק חבב, וביום השביעי שבת, שבת הוא המן לא יהיה בו. אחורה כבר אמרנו את זה קודם בפסוק חפי, שבשבת לא יורד, למה צריך להגיד את זה עוד הפעם בפסוק חבב? רש"י, ולא בא כתוב אלא לרבות יום הכיפורים וימים טובים. לא רק בשבת לא יורד מן, אלא כל החגים שיהיו לעם ישראל, אז תמיד בערב החג הם יקבלו מנה כפולה.
איזה מילה?
כל הפסוק הזה? פסוק חבזיין, ואי ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט ולא מצאו. פסוק כאלה בכל אופן אני אמונה. פסוק חפחת, ויום הרדנה אל משה, עד אנה מענתם לשמור מצוותיי ותורותיי. אומר רש"י, עד אנה מענתם, עד אנה מענתם, הוא מדבר בלשון כללי. על מי הוא מדבר בלשון כללי? על כולם. לכאורה היה צריך לדבר רק לאותם אלה
שיצאו
ללקוט. מה כולם אשמים באמירה חריפה? אומר רש"י, משל הדיוט, יש כאן משל של הדיוט, משל של אדם פשוט. מה המשל אומר? בעד הוצא לה כקרבה. מה זאת אומרת? הוצא זה קוצים, קרבה זה קרוב. כשאתה בא להוריד קוץ שהוא מפריע לגדילת הקרוב, אתה יורד עם המזמירה לעקור את הקוצים, לפעמים יוצא מצב שאתה בלי מסיב גם חתכת את הקרוב עם הקוץ ביחד. אתה דבר אומר המשל, כשאתה רוצה לתת את המילים החריפות לקוצים, לאלה שהם לא בסדר, אז לוקים כבר כולם גם הקרובים. על ידי הרשעים מתגלים הקשרים. אמר שאומר שזה משל להדיעות, כי בכל אופן כלפי שמיה, גליה, כזאת אנחנו יודע מי החוטא ומי לא החוטא, אין לו בעיה לדבר רק לחוטאים, אבל משל להדיעות אומר שזה היה סיבה והשאלה. פסוק חפטט, ראו כי אדוני נתן לכם השבת, על כן הוא נותן לכם ביום השישי לחם יומיים, שבו איש תחתיו, אל יצא איש ממקומו ביום השביעי. אומר רש"י, ראו בעיניכם, אתם רואים את זה בעיניים, זה לא דומה שאני מספר לכם סיפורים, אתם רואים בצורה מוחשית מה קורה. כי השם בכבודו מזהיר אתכם על השבת, שהרי נס נעשה בכל ערב שבת לתת לכם לחם יומיים. זה דבר שאתם רואים כל שבוע יחזור על עצמו הנס. שבו איש תחתיו, למה כתוב כמה פסוק שבו איש תחתיו, אל יצא איש ממקומו? מה שני הביטויים הללו? אמרה שבשני הביטויים הללו מרומזים שתי הלכות שקשורות לדיני שבת. שבו איש תחתיו, מכאן סמכו חכמים, ארבע אמות ליוצא חוץ לתחום. אם אדם, הרי ידוע שאסור לצאת מתחום שבת, זה 2,000 אמה, אסור לצאת מחוץ לעיר. מה קורה אם אדם יצא מחוץ לעיר, מחוץ לתחום שבת? אז אסור לו להתקדם הלאה. מה המרחק שמותר לו לנוע ביציאה מחוץ לתחום? המרחק הבלעדי שמותר לו זה השטח של 4 אמות, שזה השטח שלו. יכול לשכב על הרצפה ולהתפשט ידיו ורגליו, שזה ייקח שטח של 4 אמות, אבל מעבר זה הוא לא יכול. זה לומדים מאיפה שכתוב שבו איש תחתיו, מה הכוונה? מכאן סמכו חכמים 4 אמות ליוצא חוץ לתחום. מאיפה הגיעו חכמים לחשבון של 4 אמות? 3 לגופו, גופו של האדם זה 3 אמות, ואחת לפישוט ידיים ורגליים, תוסיף גם את התפשטות ידיים ורגליים, זה יהיה המידה של האדם. אל יצא איש ממקומו, אל יצא איש ממקומו זה העניין העקרוני של התחום שבת. אלו 2,000 אמה של תחום שבת, ולא במפורש, זה לא מפורש כתוב בתורה שאין תחומין אלא מדברי סופרים. כל העניין הזה של התחום של 2,000 אמה זה תקנה של חכמים, ועיקרו של מקרא לוקטי המן נאמר. הפסוק הזה בפשטותו מדבר על אלה שלוקטים את המן ואומרים להם בשבת אל תלכו ללקוט את המן. רק מה? רק מדברי סופרים למדו מזה גם את ההלכה לדורות של לא לצאת מחוץ לתחום.
זה רק פעם אחת.
פסוק למד, וישבטו העם ביום השביעי. אחרי ששמעו את הציווי הזה אז שמעו את השבת. חוזרת התורה עכשיו לתאר לנו עוד הפעם את הצורה של המן. ויקראו בית ישראל את שמו מן, והוא כזרע גד לבן וטעמו כצפיחית בדבש. מרש"י, והוא כזרע גד לבן. מה זה זרע גד? מרש"י, עשב ששמו אלינדרה, זה מה שנקרא כוסבר, וזרע שלו עגול ואינו לבן. הזירונים של הזרע הזה שקוראים לו גד הוא לא בצבע לבן. התורה מביאה לנו כאן שתי דברים: אם אתה רוצה לדעת את הצורה שלו הוא דומה לזרע של גד, אתה רוצה לדעת את הצבע שלו תדע לך שהוא לבן. והמן היה לבן, ואינו נמשל לזרע גד, אלא לעניין העיגול כזרע גד היה. והוא לבן. כצפיחית, מה זה צפיחית? בצק שמתגנים אותו בדבש, וקוראים לו איסקריטין בלשון משנה. והוא תרגום של אונקלוס. אונקלוס, בתרגם את המילים צפיחית בדבש, אז מה הוא אומר? כסקריבטן בדבש. זה נקרא בצק שמתגנים אותו בדבש. פסוק למדבט. ויאמר משה, זה הדבר אשר ציווה אדוני מלוא העומר ממנו למשמרת לדורותיכם, למען יראו את הלחם אשר אכלתי אתכם במדבר והוציאי אתכם מארץ מצרים. מרש"י, למשמרת, לגניזה. קודם כבר היה גם כתוב את המילה למשמרת, שהיה מדובר ביום שישי, יניחו לכם למשמרת, וגם שם רש"י אמר אותו דבר, למשמרת לגניזה. למה הוא צריך לחזור עוד הפעם על אותו מילה? מה שרוצה להדגיש לנו, שתדע לך שאותו לשון אפשר להשתמש לשמור על דבר סך הכל ל-24 שעות או ל-12 שעות, אפשר לקרוא לזה למשמרת לגניזה, וגם אם אני רוצה לשמור את זה לא ל-24 שעות אלא למשך אלפי שנים, אפשר להשתמש באותו מילה למשמרת לגניזה. לדורותיכם, מה הכוונה לדורותיכם? אומר רש"י, בימי ירמיהו, כשהיה ירמיהו מוכיחם, למה אין אתם עוסקים בתורה? והם אומרים, נניח מלאכתנו ונעסוק בתורה, מאיכן נתפרנס? הוציא להם צנצנת המן, אמר להם, אתם ראו דבר השם. שימו לא נאמר, ירמיהו לא אמר להם שימו, אלא ראו. מה הוא אמר להם? בזה נתפרנסו אבותיכם. הרבה שלוחים יש לו למקום להכין מזון לירייה. למרות שזה לא סדר לתמיד, בדרך כלל הסדר הוא שאדם צריך לעבוד ואז הוא לא יכול ללמוד תורה כל היום, אבל יש דורות מסוימים שיכול להשתנות הסדר כהוראת שעה, ולכן עד זמן ירמיהו הצנצנת הזו לא יצאה החוצה ולא הראו את זה לעם ישראל, אלא כשצריכים בתקופות מסוימות להראות להם שיש כזה סדר, אז הצנצנת הזו יוצאת לאותו מטרה. פסוק הבא, ויאמר משה לאהרון, קח צנצנת אחת ותן שם מלוא העומר מן והנח אותו לפני אדוני למשמרת לדורותיכם. צנצנת, אומר רש"י, צלוחית של חרס כתרגומו, איך הוא כאילו מתרגם את המילה צנצנת? צלוחית. והנח אותו לפני השם, לפני אהרון, ולא נאמר מקרא זה עד שנבנה אוהל מועד. בינתיים הוא לא יכל עדיין אהרון בשלב הזה לשים את הצנצנת לפני השם, כי עוד אין לו איפה, עוד אין משכן. אומר רש"י, הפסוק הזה מקומו לא פה, מקומו היה צריך להיות מאוחר יותר אחרי, בסוף פרשת ויקל פקודי, אלא שנכתב כאן בפרשת המן, כי זה קשור למן, אבל המיקום שלו היה צריך להיות במקום אחר. פסוק למדלת, כאשר ציווה אדוני אל משה ויניחהו אהרון לפני העדות למשמרת, ובני ישראל אכלו את המן 40 שנה עד בואם אל ארץ נושבת. את המן אכלו עד בואם אל קצה ארץ כנען. אומר רש"י, 40 שנה, אם אתה אומר 40 שנה, זה 40 שנה בדיוק. שואל רש"י שאלה, אבל לא חסר 30 יום, אין לך 40 שנה מלאים, למה חסר 30 יום? שהרי זה למדנו כבר בימים הקודמים, מתי התחיל לרדת המן, למדנו שזה אחרי תתוו באייר, שהרי ב-15 באייר ירד להם המן תחילה. אחרי שנגמרו 15 יום באייר, הגענו ליום התזיים באייר, התחיל לרדת המן. וב-15 בניסן פסק. מתי הפסיק המן? בסוף 40 שנה זה הפסיק בתתוו ניסן. ככה מסופר בסוף 40 שנה בכניסתם לארץ. אז אם כך, חסר לנו חודש. מתתוו בניסן, מתתוו באייר זה התחיל, זה הסתיים בתתוו בניסן. איפה הסתיים, איפה נשלים לנו את החודש? שנאמר, כתוב במפורש בספר יהושע, וישבות המן ממחרת. אלא, אומר רש"י, מזה לומדים, מגיד שהעוגות שהוציאו ישראל ממצרים טעמו בהם טעמן. מתתוו בניסן כשיצאו ממצרים, זה בצק שהם עפו, היה להם כבר את הטעם של מן. אז בפועל מן, טעם של מן היה להם 40 שנה. אל ארץ נושבת, איפה כבר היה להם ארץ מיושבת? לאחר שעברו את הירדן. איך שעברו את הירדן? כבר הגיעו לארץ מיושבת, שאותה שבעבר הירדן מיושבת וטובה, שנאמר, אברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן. ותרגום של נושבת זה יתוותה, רצה לומר מיושבת. אז מהחלק הזה של הפסוק אנחנו מבינים שאיך שהם יעברו את הירדן, אז זהו כבר, לא צריך יותר מן, כי כתוב בתורה, דבר מן ארץ נושבת. מה כתוב אחר כך? אל קצי ארץ כנען, בתחילת הגבול, קודם שעברו את הירדן, והוא ערבות מואב. פה רואים שהמן נפסיק הרבה קודם. אז ראה ונמצאו שני, נמצאו מרשים, מכחישים זה את זה. יש לנו שני פסוקים שסותרים. פסוק אחד אתה מבין שהמן נפסיק לפני שעברו את הירדן בערבות מואב, ובסוג שני אתה מבין שהמן נפסיק כשהם נכנסו לארץ כנען. אלא אומר רש"י, בערבות מואב כשמת משה בשבעה באדר, פסק המן מלירד, ונסתפקו ממן שלקטו בו ביום, עד שהקריבו העומר בשישה עשר בניסן. זאת אומרת שהיה להם כזה נס, אם כל יום שישי היה להם נס, שהמן נספיק להם ליומיים, אז פה היה נס שמה שלקטו באותו יום, בזיין באדר, יום פטירתו של משה רבינו, אז הספיק להם עד תתוו, עד 16 בניסן, שנאמר ויוכלו מעבור הארץ ממחרת הפסח. אז במילא, שני הפסוקים מסתדרים שהם גם אכלו את המן, המן נפסיק בקצה ארץ כנען, אבל הם בכל אופן אכלו את המן עד בעם אל ארץ נושבת. פסוק אחרון אומר לנו, והעומר עשירית היפה הוא. אותו עומר שאמרנו כל הזמן שהכמות הזו של המן שעם ישראל קיבל, זה עשירית של איפה. רק שעושה לנו את החשבון, הוא אומר, עשירית היפה, היפה שלוש סעין, הכל מידות ידועות בזמנם. היפה זה שלוש סעין, והסעה זה שישה קבין, והקו ארבעה לוגין, והלוג שישה ביצים. אז אם אנחנו נכפיל ונרצה לדעת כמה נפח של ביצים יש לנו באיפה אחת, באיפה יש לנו 432 ביצים. עומר זה עשירית האיפה, אז כמה זה עשירית מזה? נמצא עשירית האיפה 43 ביצים וחומש ביצה. כמה זה לזמננו אומר רש"י? והוא שיעור לחלה ולמנחות. בעצם רש"י גם מסביר לנו מה זה כל כך חשוב להגיד לנו כמה זה העומר, מה דווקא מן היום לדעת. רש"י רוצה להגיד לנו שהתורה רוצה להודיע לדורות שנדע כמה בצק אתה צריך ללוש כדי שתצטרך להפריש מזה הפרשת חלה. השיעור זה השיעור הזה של העומר.